Package.
שולחים היום, מקבלים היום, ורק ב-35 שקלים.
Good package.
ככה שולחים היום, להיום. הורידו עכשיו. כפוף לתנאי השירות ולעזור עם המשתתפים.
אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים.
השבוע שעבר היה שבוע לא קל לשקל.
השקל ממשיך להיחלש. המטבע רשם היום סי שלילי של 3 שנים, ושערו עומד על 3.70 שקלים אל מול הדולר. מדובר בזינוק של כ-30 אגורות.
החששות מהמהפכה המשפטית ותחילת משיכות הכספים של חברות ההייטק ומשקיעים זרים הביאו לפיחות בערך המטבע. למה החשש מהמצב גורם לירידה? האם אנחנו צריכים להתחיל לדאוג לחסכונות שלנו? ולמה יש סקטורים מסוימים ששקל חלש דווקא טוב להם? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. לכל מדינה יש סמלים שמסמלים אותה, אם זה הדגל, ההמנון וגם המטבע. לישראל יש את השקל החדש. טוב, נו, כבר לא כזה חדש, כבר כמעט 40 שנה שהמטבע מלווה את חיינו, ועם תחילת החקיקה של המהפכה המשפטית, אנחנו רואים פיחות במעמדו. אז שאלתי את רוי גירון, למה זה בעצם קורה?
אני רוי גירון, מהפודקאסט כשבגרוש היה חור, פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. החל משנות ה-90, השערי חליפין של הדולר, בכלל כל המטבעות מול השקל, הם ניידים. זאת אומרת, הדולר נסחר בחופשיות, המחיר שלו נקבע על פי כוחות השוק, ביקוש והיצע, ממש כמו כל מוצר אחר. במסחר הזה, על הדולר, יש כמה גורמים שסוחרים בו בעצם. יש את היבואנים ואת היצואנים. היבואנים צריכים לקנות דולרים כדי שיוכלו לשלם איתו לספקים, והיצואנים שקיבלו דולרים מהלקוחות שלהם, מוכרים אותם בשביל לשלם משכורות ולשלם הוצאות בשקלים בישראל. בנוסף, יש עוד גופים שקונים ומוכרים דולרים, כמו משקיעים ישראלים שרוצים להשקיע בחול, או משקיעים בחול שרוצים להשקיע בישראל. ויש גם אנשים שהם ספקולנטים, שהמטרה שלהם היא להרוויח מהתנודתיות לטווח קצר. הם בדרך כלל לא משפיעים לטווח הארוך, הם יכולים מדי פעם להשפיע על המגמה לטווח קצר. מה הסיבה של הפיחות שאנחנו רואים עכשיו? אני לא בטוח ב-100%, אבל באופן עקרוני, החשש מזה שהכלכלה הישראלית תיחלש, ובעצם אנחנו נתחיל לראות באופן קבוע, פחות ייצוא ישראלי, כנראה שזה מה שמניע את המגמה הזאת, אז מה שאנחנו בפועל רואים זה ספקולנטים שבעצם מוציאים השקעות מישראל, כי הם חוששים שבעתיד יהיו פחות יצואנים, פחות ייצוא מישראל, ולכן הדולר ייחלש.
לפני 43 שנים, בדיוק ב-24 בפברואר 1980, ביום שישי בצהריים, כינס סיגל הורוביץ, שר האוצר דאז, מסיבת עיתונאים דחופה.
אני שמח לבשר לציבור בארץ, כי לפני שעה קלה החליטה הממשלה להמיר את הלירה הישראלית בשקל. מהיום והלאה יהיה השקל, שקל המטבע היחיד של ישראל.
יומיים לאחר מכן, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות בישרה על אחד מהצעדים הדרמטיים אי פעם בכלכלה הישראלית. הלירה תוחלף בשקל באופן מיידי. הלירה עשתה את שלה, הלירה יכולה ללכת, כך נאמר. אז בואו נלך עוד קצת אחורה מאותו שישי דרמטי. איך הלירה הגיעה לישראל ולמה הוחלט להחליפה בשקל?
כן, אנחנו במעשה ירשנו מהבריטים את הלירה. בהתחלה הייתה הלירה הארץ ישראלית, הלירה הארץ ישראלית הפכה ללירה הישראלית, שהייתה שוות ערך ללירה סטרלינג אחת, זאת אומרת זה היה ממש אחד לאחד, אבל השוויון הזה היה קצת לא מציאותי, זה היה ממש קבוע בחוק, המציאות הייתה שהמשק הישראלי היה חלש, היה מאוד מוטה שיבוא ומעט מאוד יצוא, ולכן הלירה הישראלית כל הזמן נשחקה, וכל הזמן היו צריכים לעשות בעצם באופן לקבוע שערים חדשים, בחוק ללירה, זאת התקופה שבה בעצם היה מישהו, שר האוצר, שמחליט מה השווי של לירה לדולר, לירה ללירה סטרלינג. ובאותה תקופה, כמו שאמרתי, באמת לא היו מספיק דולרים ולא היה מספיק מטבע זר בישראל, היה כל הזמן צריך להחליש את הלירה כדי שהעובד הישראלי יהיה אטרקטיבי יותר, כדי שהמוצרים הישראלים יהיו אטרקטיביים יותר, ולא ישתלם לייבא מוצרים מחול במחיר מאוד זול בישראל. לירות ולירות ישראליות.
הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו.
אחרי מלחמת ששת הימים, התחלנו בעצם לחוות בעיה אחרת קצת, מעבר לנושא של יבוא וייצוא שהיה בעייתי תמיד. התחילו בעצם הוצאות הממשלה, התחילו להשתולל, נכבשו הרבה שטחים במלחמת ששת הימים, היה צריך להשקיע הרבה מאוד בתשתיות, והממשלה הוציאה המון המון כספים על הדבר הזה, לבטה הרבה כספים, וגם הדפיסה כסף, ומימנה איתו את הוצאות הממשלה. אחר כך במלחמת יום כיפור, בכלל, הייתה באמת השתוללות, היו את כל הוצאות הביטחון, שהכבידו מאוד על תקציב המדינה. ואז התחלנו לחוות אינפלציה די דוהרת. בשנות ה-70 ממש האינפלציה התחילה לדהור עם 20 ו-30% אינפלציה לשנה, והשער של הלירה מול המטבעות האחרים הפך לשער של 40 לירות ישראליות לדולר, לדוגמה. וזה לא בגלל שלא היה מטבע זר, זאת אומרת, גם תמיד הייתה הבעיה הזאת, אבל עדיין פה היה מקרה משהו אחר, הבעיה הייתה שהיו המון לירות בשוק, זאת אומרת, התפיסו המון כסף. ב-1980 עברו מלירה לשקל, אז הורידו 0.1, זאת אומרת, 10 לירות היו שוות לשקל אחד. אבל האינפלציה רק החמירה.
5 שנים לאחר אותה ישיבה חגיגית בה התבשרנו על השקל, האינפלציה קפצה, המטבע קרס, כשברקע ההסתבכות הצבאית בלבנון. האינפלציה הזאת הביאה להולדת המטבע שאנחנו מכירים היום, השקל החדש, שח.
בין 1980 ל-85, השקל הישן, מה שנקרא, למעשה חווה אינפלציה מאוד מאוד אגרסיבית, ובתוך שנים בודדות, למרות שכבר מחקו 0.1 מהלירה, הגיעו למצב שמחירי המוצרים היו אלפי שקלים, ואז מלכו ומחקו 3 אפסים, ובעצם הפכו 1,000 שקלים לשקל אחד חדש.
מאז 1985 ועד ימינו אנו, האינפלציה יחסית יציבה, והשקל החדש נחשב לאחד המטבעות היציבים בעולם.
אז זהו, אז כל המשחקים האלה של להוריד אפסים, אלה משחקים יפים, אבל מה שבאמת השפיע זה קיצוץ של הוצאות הממשלה. היה קיצוץ די גדול בשכר במגזר הציבורי, היו קיצוצים שלמעשה עיצבו את המטבע. ומעבר לזה, ב-20 שנים האחרונות אנחנו גם רואים עוד תופעה, שזה ההייטק הישראלי ובכלל היצוא הישראלי, שהוא הרבה יותר גדול מהיבוא הישראלי. ואז אנחנו למעשה רואים שנכנסים דולרים לישראל ופחות יוצאים ממנו, ולכן השקל שלנו מתחזק. זה בעצם מסביר את המעבר הזה מדולר שנושק ל5 שקלים לדולר, לדולר של היום שהוא סביב ה3.5 שקלים נורא.
ההיסטוריה הישראלית מלמדת שיציבות מדינית או פוליטית תשפיע בהתאם על יציבות המטבע. ראינו מגמות דומות בתחילת שנות ה-80, כשברקע ההסתבכות של ממשלת בגין בלבנון, בתקופת הפיגועים שאחרי רצח רבין, בתחילת המילניום עם פרוץ האינטיפאדה השנייה, וגם לא מזמן.
ראינו את זה בתחילת הקורונה שהוא זינק, ראינו את זה בתקופות שאת הזכרת של חוסר ודאות, שהדולר בעצם אנשים בורחים אליו, כי הוא נחשב מקור יחסית יציב לשמירת ערך, לפחות בטווח הקצר. זה יכול להיות גם מסביר את המצב הנוכחי. אם יש איזושהי חוסר ודאות לגבי המצב בישראל, אז אנשים בורחים בעצם אל הדולר ומחכים לראות מה יקרה. רוב הפעמים כשהעסק מתבהר, אז הדולר חוזר למקום הטבעי שלו, שהוא נקבע על ידי מגמות ארוכות טווח, של כמה אנחנו מייצאים וכמה אנחנו מייבאים, וכל הדברים האלה, כמה השקעות יש בישראל. אז במובן הזה, באמת בטווח הקצר, אפשר לפעמים לזהות נקודות כאלו של חוסר יציבות, כטריגר להיחלשות של השקל והתחזקות של הדולר, או שבכלל של מטבעות זרים.
והעשור הקודם המטבע התייצב ואפילו התחזק, והיה לאחד המטבעות החזקים בעולם לתקופה קצרה. אבל שקל חזק לא בהכרח טוב לכל הסקטורים במשק. אז רגע, שקל חזק זה טוב לנו או רע לנו?
זו שאלה קשה. שקל חלש או חזק עוזר ופוגע באנשים מסוימים. כשהשקל חזק, זאת אומרת, המחיר של השקל מול הדולר הוא נמוך, אז אנחנו בעצם נהנים ממחיר של דלקים זולים, ממחיר של יבוא זול, מכוניות יהיו זולות יותר, לא יודע, לייבא מוצרי חשמל יהיה זול יותר, אבל העובד הישראלי הופך להיות יקר יותר. זה עלול לגרום לפיתורים ולהבטלה, אז לפעמים יש אינטרס למדינה לנסות לשמור על המטבע של הדווקא חלש. וזה דרך אגב מה שעשה בנק ישראל במשך המון המון זמן. הוא כל הזמן ספג דולרים, או נכנסו דולרים לישראל, ובנק ישראל הלך וקנה אותם, ובעצם לא השתמש בהם, לא השתמש בהם בשוק, ואז הוא החליש את השקל באופן מלאכותי. זה מה שקרה למעשה בעשור האחרון. במשך תקופה מאוד ארוכה, מערך מ-2008, שהשקל הוא מטביע חזק. יש לנו את ההייטק, ויש לנו ענפי ייצוא, ואנחנו מכניסים המון המון כסף זר, ומוציאים פחות ממה שאנחנו מכניסים. ואז יש חשש שהעובד הישראלי במקומות שהם יותר לואו-טק, יהיה יקר מדי. מצד שני, אנחנו גם קצת, בזה שאנחנו מחלישים את השקל באופן מלאכותי, זה מה שבנק ישראל עשה, אז הוא גם קצת פוגע בצריכה הישראלית, כי אנחנו משלמים יותר על הדלק, ואנחנו משלמים יותר על מוצרים מיובאים, שלמעשה יש לנו את הכסף, יכולנו לקנות אותם. אבל אנחנו לא קונים, כי אנחנו מחלישים לנו באופן מלאכותי את המטבע.
מה ההשפעה של החלשות השקל עלינו? למה זה קורה והאם לנו כצרכנים יש מה לעשות כרגע כדי לא להפסיד בעתיד? הודעה קצרה ומיד אמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
החשש מהשלכות המהפכה המשפטית מתבטא כאמור בערך המטבע, שרק לפני קצת יותר מחודש עמד על 3.37 לעומת הדולר האמריקני. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות ומגיש הפודקאסט מנועי הכסף בכלכליסט ובוויינט רדיו, איך החלשות המטבע תשפיע עלינו הצרכנים?
תראי שרון, בסופו של דבר עלינו ההשלכה המרכזית היא בהתייקרות של כל המוצרים והשירותים המיובאים. זאת אומרת, רכבים, מזון, טיסות לחול, אפילו נטפליקס, שבסופו של דבר אנחנו משלמים בדולרים, ככל שהשער חליפין של הדולר עולה, המחירים שלהם בשקלים בעצם ילכו ויעלו. הרי אם היבואן רכב הולך וקונה את האוטו בחול, במחיר של, נאמר, לצורך העניין, $1,000, ו-$1,000 היו שווים 3,400 שקל, ועכשיו הם שווים 3,600 שקל, אז המחיר שלי כצרכן ישראלי, בעצם שאני משלם בשקלים, ילך ויתייקר. עכשיו, כמה זה משפיע? עשינו עבודה בפסגות שבוע שעבר, וממש שלחנו ובחנו את ההשפעה לאורך זמן, וראינו שבסופו של דבר התמסורת בין השער חליפין לאינפלציה בישראל היא תמסורת של בערך 10%. זאת אומרת, אם אנחנו נראה פיחות של 10%, ראינו כבר לא מעט, ואם נגיע ל-10% ושער חליפין יישאר באותה רמה לאורך תקופה, אז האינפלציה תעלה באחוז שלם, כי זה בעצם 1:10. אנחנו כבר באינפלציה גבוהה היום, האינפלציה בישראל 5.4%. כמובן שיש עוד גורמים שמשפיעים על האינפלציה, אבל השער חליפין לבדו מוסיף כאמור בעצם אל האינפלציה שיכולה להיות, וזה דבר שמיד משפיע עלינו. אגב, זה משפיע כבר ממש בחודש הראשון דרך מחירי הדלק שמתייקרים כשהדולר עולה, וזה הולך ומתגלגל כאמור לעוד מוצרים ושירותים וכל מה שבעצם מיובא מחול. צריך פה להגיד עוד משהו, שיש גם השפעה של סיבוב שני, כי אם האינפלציה יותר גבוהה וממשיכה לעלות, אז בעצם גם בנק ישראל יצטרך להמשיך ולעלות את הריבית. צריך להגיד שיש פה גם השפעה שהיא בעצם השפעה בסיבוב שני של שער חליפין עלינו, כי אם שער חליפין מייצר לי עוד אינפלציה, עוד אינפלציה אומרת שבעצם בנק ישראל צריך להמשיך ולעלות את הריבית. אם בנק ישראל ממשיך ולעלות את הריבית, אז אנחנו רואים את המשכנתא שלנו מתייקרת, אנחנו רואים את ההלוואה שלקחנו לרכב מתייקרת, וכן הלאה. ואז בעצם יש פה עוד פגיעה בצרכן, שהיא בעצם פגיעה נוספת מעבר לעליית המחירים עצמה.
התערבות של בנק ישראל היא התערבות לגיטימית?
בדרך כלל נהוג תמיד לחשוב שבנק מרכזי לא אמור להתערב בכלל בשוק המתח, אבל בישראל, כמו שאנחנו יודעים, מאז 2008, בנק ישראל מתערב בשוק המתח, עד היום הוא התערב בצורה ההפוכה. הוא בעצם קנה דולרים כל הזמן כדי להעלות את שער הדולר. זה כל הזמן מה שהוא ניסה לעשות, כי השקל היה מטבע מאוד מאוד חזק, בין המטבעות החזקים בעולם בעשור וחצי האחרונים, וזה פגע מאוד ביצואנים. יצואנים, אגב, זה בדיוק ההפך מיבואנים. אם אני יצואן ואני מוכר את התוצר שלי ב-$100 בחול, ופעם קיבלתי על ה-$100 האלה 340 שקל, שאיתם שילמתי משכורות ושכר דירה והכל, עכשיו אני מקבל על אותם $100 360 שקל, אז אני כיצואן מצבי השתפר, ולכן כשאנחנו מסתכלים היום על מה בנק ישראל יכול לעשות, עקרונית, הוא יכול להתחיל למכור את אותם דולרים שהוא רכש. אגב, בנק ישראל התחיל לקנות דולרים ב-2008, אז יתרות המתח של ישראל עמדו על בערך, כמה שאני זוכר, 25 מיליארד דולר. המטרה הראשונית שלו הייתה להגיע לאזורים של 35-40 מיליארד דולר, אנחנו כבר ב-201 מיליארד דולר. הוא לא הפסיק, זה מאוד קשה להפסיק כזה תהליך, ובעצם יש לנו היום יתרות מתח הרבה יותר גדולות ממה שהמשק צריך. ההגדרה של יתרות המתח הן באמת חלק מהסיבה שיש יתרות מתח, זה באמת לעזור לכלכלה במצב שבו שער חליפין עובר פיחות מאוד מאוד משמעותי, שהשקל עובר פיחות מאוד משמעותי, וזה עלול לפגוע ביציבות של הכלכלה הישראלית, ואז כביכול בנק ישראל יכול להתחיל למכור את אותם דולרים, אם הוא מוכר את הדולר וקונה שקלים, אז בעצם שער הדולר יכול לרדת אם הוא יעשה את זה מספיק, אבל זה תהליך שהוא תהליך שעלול להיות מסוכן, כי לקנות דולרים זה כאילו מאוד קל, אין לך שום מגבלה. הרי בנק ישראל מדפיס שקלים, בנק ישראל הוא זה שאחראי על כמה שקלים יש במערכת, הוא מדפיס את השקלים האלו וקונה דולרים, ועקרונית הוא יכול להדפיס כמה שקלים שהוא רוצה, ולקנות כמה דולרים שהוא רוצה, אין לו שום מגבלה. לעומת זאת, אם הוא רוצה להתחיל למכור דולרים, אז יש לו מגבלה, כי יש לו רק 200 מיליארד. ואם התהליך הזה נמשך יותר מדי זמן, והרזרבות מתחילות לעבור איזשהו דילול, ויש פחות ופחות, אז גם הפחד מהיציבות של הכלכלה הולך ונשחק, ועלולים להגיע למצב שבעצם המשקיעים אומרים, או, כבר אין מספיק רזרבות מתח, ואז כל התהליך הזה עלול להתבדר. לכן בדרך כלל כשעושים כזה דבר, זה שומרים את זה לבאמת עיתות חירום אמיתיות, אם זה במלחמה, או אם זה באיזשהו תהליך מאוד חריג שעובר על הכלכלה. אנחנו כנראה לא שם, אני לפחות לא חושב שאנחנו שם היום, לכן אני גם לא חושב שמה שראינו שבוע שעבר, כשהיו כותרות על זה שבנק ישראל יתערב, אני חושב שזה היה יותר ספקולציה, ולא בטוח בכלל שהוא יתערב, יכול להיות שהוא רק רמז שאולי הוא יעשה את זה, אבל זה כן צעד שבנק ישראל שומר לעצמו, כנראה אבל מקרים יותר דרמטיים מאיפה שאנחנו נמצאים היום, ונקווה שלא נגיע לשם.
זורי, תן לנו איזה טיפ של אלופים, מה אנחנו צריכים לעשות עם החופשה הבאה, קנייה באלי אקספרס, האם לרכוש רכב חדש או דירה, השקעה בקופת חיסכון?
תראי, תמיד יש את השאלה הזאת, מה אני אמור לעשות עכשיו? התשובה שלי מאוד פשוטה, אתה לא יכול לעשות עכשיו יותר מדי, לנסות לתת תחזית, להעריך איפה יהיה השער חליפין בעוד שבוע, או בעוד חודש, או בעוד שנה, זה פשוט חסר טעם, אי אפשר לחזות כיוון של שערי חליפין, הרבה ניסו והרבה לא הצליחו, מי שהצליח זה בדרך כלל היה בטעות, כי גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. מה שכן, וזה נכון תמיד, עוד לפני שהגענו אל השבוע האחרון, אם אני חוסך כסף, אני רוצה לקחת את החסכונות שלי ולפזר אותם. זה תמיד נכון לא לשים את כל הביצים שלי בסל אחד, וזה נכון שצריך, אם אני מסתכל על הפנסיה שלי או על הגמל, אם אני מסתכל על החיסכון הוולונטרי שלי, זאת אומרת חיסכון בבנק, פקדונות, קרנות נאמנות, לא חשוב, כל כסף שיש לי, אני תמיד רוצה לפזר אותו, שלא הכל יישב בישראל, שלא הכל יישב בשקל, תמיד יש אירועים, גם בעולם יש אירועים, גם בישראל יש אירועים, והדבר הכי נכון הוא תמיד לפזר, וככה בעצם לקזז את הפגיעה שיכולה להיות לי, כתוצאה מאירוע מקומי. אם יש אירוע גלובלי, זה גם לא יעזור, אבל כשיש אירועים מקומיים, כמו שאנחנו רואים היום בישראל, או שראינו בתקופה מסוימת בבריטניה בברקסיט, או שראינו באירופה ב-2012, בעצם הפיזור מאפשר לי לקזז את ההשפעות השליליות שיש על הכסף שלי.
אורי גרינפלד, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
אז אפשר להיות רגועים, השקל אמנם נחלש, אבל אנחנו רחוקים שנות אור מקריסה כלכלית. אבל גם לאופציות שנראות לנו דמיוניות כעת כדאי להתכונן. רואי גירון, בחזרה אליך, אם נסתכל לצפון מערבה לכיוון טורקיה ויוון, מה הוביל לקריסה הכלכלית שלהן?
אז נגיד אם מסתכלים על טורקיה, זה מקרה מאוד מעניין. טורקיה, יש לה בעיה עקרונית כבר הרבה שנים שהכלכלה שלה היא פשוט לא יעילה, כלכלה מאוד חלשה, והם מייבאים הרבה יותר ממה שהם מייצאים. זה אומר שהמטבע שלהם כל הזמן נחלש מול מטבעות זרים. ההוצאות שלהם גדולות מאוד לעומת ההכנסות, גם בצד הממשלתי, ואז אנחנו בעצם רואים שם אינפלציה. אגב, זה דומה למה שקרה לנו בישראל בשנות ה-80. הדבר הזה לאורך זמן לא מחזיק מעמד. זה כמו משק בית שלא מצליח להכניס מספיק כסף כדי לממן את עצמו, הוא מנסה בעצם לקנות ביותר כסף ממה שיש לו לאורך זמן. בסוף זה מתפוצץ, וההתפוצצות הזאת בטורקיה, לדוגמה, היא התרסקות של המטבע, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. מה שעכשיו, אגב, ארדואן מנסה לעשות, זה להביא הלוואות מכל מיני, הוא פתאום נזכר לשפר את היחסים הבינלאומיים, ומתחיל להביא הלוואות מכל מיני מדינות מפרץ, וכל מיני דברים כאלו, כדי שייכנס קצת מטבע זר לטורקיה, אבל טורקיה בתור כלכלה, היא כלכלה שלא מצליחה לייצר מספיק, ולייצא מספיק, לעומת מה שהיא מייבאת. וגם נגיד, לדוגמה, הקורונה מאוד פגעה בה, כי התיירות נפגעה, והיא מדינה מאוד תיירותית. היו כל מיני אירועים שגרמו לדבר הזה.
There is no other way to put this. Here in Greece, a financial calamity has just arrived. Greece has defaulted on a $1.7 billion payment to the International Monetary Fund if that payment has not been made.
יוון היא סיפור מעניין. בגלל שיוון היא חלק מגוש האירו, היא לא יכלה לעשות למעשה פיחות למטבע שלה. זה אומר שכשהתחיל שם משבר כלכלי, העובד היווני היה יקר מדי ביחס לעולם, אז מה שהיינו מצפים שיקרה, כמו שקורה במקומות אחרים, זה שהמטבע היווני ייחלש, ואז העובדים היוונים יהיו זולים ביחס לעובדים במקומות אחרים בעולם, הייצוא היווני יהיה ייצוא אטרקטיבי יותר, הם יצליחו לייצא יותר, וזה יכניס להם בעצם כסף זר, וישפר את הכלכלה של המדינה בטווח הארוך. ביוון זה לא היה המצב, כי הם היו חלק מגוש האירו, הדרך שהם היו צריכים לנקוט בה כדי למנוע את זה, זה בעצם להקביל באופן מלאכותי את היבוא, לעשות משטר צנע, שבעצם לגרום לאנשים לצרוך פחות, כדי שהיבוא יוגבל, והחובות של המדינה לא יגדלו. אם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, מה שחשוב לנו בתור מדינה, כדי לשמור על מטבע חזק, זה תעשייה חזקה, שלא יהיו לנו פה בריחת מוחות, אנשים שמביאים היום הרבה ערך לכלכלה, שישארו פה וישלמו לנו מיסים פה, ויכנסו מטבע זר, זה בעצם אני חושב הסכנה הכי גדולה בתור מדינה. ברגע שאתה מתחיל לאבד את התעשייה שלך, ואז אתה לא מצליח להכניס מטבע חוץ, ואתה מתחיל להוציא יותר מה שאתה מכניס, והמטבע שלך פשוט נעלם בשלב מסוים.
אז רגע לפני סיום, רואי רואה במצב הנוכחי גם הזדמנות, אולי לא לכולנו, אבל לסקטור מסוים הוא משמעותי במשק.
אני חושב שזה לא נורא כשהמטבע נחלש קצת, כי זה הופך את העובד הישראלי ליותר אטרקטיבי. אם נגיד אנחנו היום רואים פיתורים בהייטק, אז במקום שחברות יצטרכו ללכת ולהוריד שכר, יש להם כבר מטבע שהמטבע בעצם יותר זול, הם משלמים היום בספחות שכר בפועל בדולרים לעובד הישראלי. זה מעודד גם יצואנים לייצא ולפתוח מפעלים בישראל. במובן הזה זה טוב, מטבע חלש טוב לתעסוקה. זה פחות טוב כי הנה מחיר הדלק הולך לעלות ומחירי מוצרים הולכים לעלות, וזה פחות טוב לנו במובן כצרכנים במובן הזה.
רועי גירון, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
הקרב על הרפורמה המשפטית מגיע גם לכיס שלנו. האם זו פסיכולוגיה של המתנגדים לרפורמה, או שזה באמת חשש אמיתי לחוסנו של המשק, תלוי את מי שואלים. מה שבטוח שהשקל היציב והחסין שלנו, שעבר כמה טלטלות בחייו, עומד עכשיו במבחן, ואין אחד מאיתנו שזה לא נוגע לו. עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק כלכלי נוסף שלנו. חפשו את הפרק מי מרוויח מעליית הריבית ומה עוד יתייקר בקרוב. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.